אנחנו בעזרת השם, אחרי הימים הנוראים, אנחנו נתחיל בעזרת השם סדרה מאוד מעניינת. לבינתיים, בעזרת השם צריך לדבר מעניינו של יום. דברים שצריכים ללמוד אותם ולהתחזק מהם, אז זה מאוד מתאים עכשיו בימים הקדושים האלה לדבר על זה. אז ראשית כל, אנחנו נפתח בדברי נפתח היום בדברי רבנו משה בן מקיר. רבנו משה בן מקיר חי בדורו של מרן בית יוסף, בדורו של רבנו הארי ולמעלה בקודש. הוא היה רב בעין זיתים, עין זיתון שקבעו על יד צפת. זה יישוב על יד צפת, עד היום הוא קיים. והוא כתב ספר שכל גדולי רבותינו הפוסקים תמיד רגילים להביא אותו, אבל כשאתה רואה את הדברים בשורשם, תמיד אתה מוצא שם פנינים מיוחדים שאין אותם בספרים אחרים. ושם כותב הרב רבי משה בן מקיר, בעל ספר סדר היום, כמו שרבותינו אמרו ש30 יום קודם כל חג צריכים ללמוד ולעסוק בהלכות החג, ככה תקנו לנו חכמנו 30 יום קודם ראש השנה לעסוק בענייני התשובה. ברוך השם, את הלכות השופר כולם לומדים. איזה גודל צריך להיות השופר, כמה השיעור שלו, איך תופסים אותו, באיזה צורה, כמה תקיעות צריך, 30, 60, 90, 100, 101, תקיעה גדולה, תרועה גדולה, לערבב את השטן מכאן ומשם, מותר לאכול לפני, אסור לאכול לפני. כל הלכות האלה של השופר, ברוך השם, כולם לומדים אותם וצריכים ללמוד אותם בכל שנה ושנה. כי 30 יום קודם החג צריכים לעסוק בהלכות ששייכים בהלכות החג. והלכות האלה רבים מאוד. יש לך כל הלכות ראש השנה ודיני עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים והלכות סוכות וארבעת המינים. יש לך ים, ים של חומר, ים של לימוד הלכתי לעסוק וללמוד אותו לפני שמגיעים לימים הנוראים. אבל צריכים לדעת שאחד הדברים ששייכים, אם לא הגדול שבכולם, זה הלכות תשובה. למה? הלכות השופר, גם אם אתה כרגע לא למדת את כל הסוגיה, אבל אתה סומך על השליח ציבור שמסתם הוא כן למד, אותו בעל התוקע שתוקע לך את השופר, אתה סומך עליו שהוא עושה לך את השברים והתרועה, מתי צריך לעשות אותם ביחד, מתי עושה אותם עם הפסק, כמו שכותב בשולחן ערוך בסימן תו קוף צדי. אז כל הדברים האלה יש לך עדיין איפשהו באיזשהו מקום לסמוך. ודאי שהנכון ויותר טוב שצריכים ללמוד אותו. אבל ללכות תשובה, זה שליח ציבור לא יכול להוציא אותך ידי חובה. הלכות תשובה, הרמב״ם כתב 10 פרקים בהלכות תשובה. וכל פרק, לא סתם הרמב״ם כתב 10 פרקים, אלא כנגד 10 ימי תשובה. שכל יום מ10 ימי תשובה, אדם ילמד פרק אחד בכתבי הרמב״ם. כי רבותינו הראשונים, כמו רבנו יונה, כתב לנו ספר שנקרא שערי תשובה. כמו רבנו מנחם המאירי כתב חיבור התשובה, 2 חלקים. גם רבנו הרמב״ם ועוד מרבותינו הראשונים, רבנו הרוקח, רבי אלעזר מגרמזיה, כתב פרקים שלמים בהלכות חסידות, בהלכות בענייני פרישות, בענייני תעניות, בענייני תשובה. זאת אומרת, תמיד רבותינו ראו לנכון איך לתפוס לנו את הנקודה הזו של עניין התשובה, לבוא ולבאר אותה וללמד אותה לעם בשביל שנדע איך לחזור בתשובה. התשובה היא לא שייכת אך ורק לאדם שיהיה עם עגילים, או עם קוקו, ועכשיו הוא אומר לך, כבוד הרב, אני רוצה לחזור בתשובה, אז בוא, נלמד הלכות הרמב״ם. התשובה היא שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו. כל יום אנחנו בתפילה אומרים 3 פעמים ביום את ברכת התשובה. זאת אומרת, אם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, בשחרית, במנחה ובערבית, על כוחך שכולנו צריכים לחזור בתשובה. אחרת, לא היינו מבקשים את זה מהקדוש ברוך הוא. אם היינו מסודרים, וכבר אנחנו בעלי תשובה אמיתיים, או אנחנו נולדנו חרדים מלידה, אז מה אנחנו אומרים? ריבונו של עולם, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. גם רואים בכל קטעי הסליחות, ממש זה פרוס כל כך הרבה פעמים בכל הסליחות, את העניין הזה שאומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מבקשים תשובה. באבינו מלכנו אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. באלוהינו שבשמיים אנחנו מבקשים באות ה', מה אומרים שמה? אלוהים שבשמיים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. וזה מקומות בולטים, אבל לא זו בלבד. בכל סדר הסליחות, כל העניין של הוידויים, כל כך הרבה וידויים, כל קטע וקטע בסליחות, שאנחנו אומרים כל הוידויים האלה, המזמור, דוגמה למשל, מזמור חפה בתהילים שאנחנו אומרים לדוד אליך השם נפשי אשא, רבנו המאירי כתב בפרק ראשון שלו, בחיבור התשובה, מאמר ראשון, פרק ראשון, ביאור שלם, איך שכל המזמור הזה בעצם זה מזמור של תשובה. יורח התאים בדרך, ידרך הנביאים במשפט, וילמד הנביאים דרכו. מה זה דרכו? מה זה דרך? דרך זה כינוי לתשובה. יש לזה הרבה ראיות ברבותינו, שדרך זה כינוי לתשובה. זאת אומרת, יעזוב רשע דרכו. הרשע צריך לעזוב את מה? את הדרך הרעה שיש לו. ובמקום זה מה ללכת? בדרך התשובה. כמו שעוד אתה לענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, מה אתה מבקש? הוא דגים על מידות של רחמים. אחר כך אתה עושה הרבה סליחות. אתה מבקש שמה רחמנה, אתה מבקש אחר כך כל זה, רחמנה התקרלן כעמד אברהם רחימה. כל סדר הסליחות, אחרי שאתה מזכיר את הזכות של האבות, אז אתה מתחיל לבקש, לפי סדר אלפא בטא, 12 פעם באמירת הסליחות. האמת שיש יותר, אבל 12 פעם כולם צריכים להזכיר אותם. אם אתה תגיד, עשה למען אחיך הקדושים והטהורים, אז גם שם אתה מרוויח עוד כ"ב אותיות התורה. מלך אדיר, מלך ברוך, מלך גיבור, מלך זה, וכן על זה הדרך. אבל העיקר שאנחנו מזכירים זה 12 פעם של אלפא בטא, זה כנגד 12 פעמים של צירופי הוויה, שבהם אנחנו מבקשים בעצם הקדוש ברוך הוא סליחה. כותב רבי חיים מוולוז'ין, בדרשה שלו בסוף נפש החיים, בדרשה שלו של הסליחות, שהעניין הזה של אלפא בטא בכל אמירת הוידויים, כמו אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. שימו לב, גם בוידוי הארוך שאנחנו אומרים, אשמנו, אכלנו מחלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורת החיים ולילות, העיקר שצריכים לדפוק זה פעם אחת. אשמנו פעם אחת. בגדנו. באכלנו מחלות אסורות לא חייב לדפוק. אפשר, אבל לא חייב. העניין הוא שמזכירים את הכ"ב אותיות התורה. למה? אומר רב חיים וולוז'ין, כיוון שעברנו על כל התורה הקדושה. מ-א' ועד ת'. לכן אנחנו מזכירים בוידויים גם כן את סדר האלפא בטא. כך באנשי אמונה עבדו, כך בתמנו מראות שזה לפי סדר תשרק, כך זה לפי סדר את בש גרדק, באלוהינו נותנו אתה, סימנו קלת וחסד לך במשפט. לפי כל הדברים, מה אנחנו אומרים שם בעצם? מה מבקשים? דבר אחד, הוא מודה ועוזב ירוחם. זאת אומרת שאנחנו אומרים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה על החטאים ועל העוונות שלנו. אז אם אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו נקראים בעלי תשובה. אם אנחנו רוצים באמת להיות בעלי תשובה אמיתיים, איך אנחנו נהיה בעלי תשובה? אז בספר דברי הימים, בפרק ב', בדברי הימים ב', פרק ז', שם יש לנו תיאור איך אדם שרוצה לחזור בתשובה, הוא בא וחוזר בתשובה. שם מסופר בעצם על שלמה המלך בשעה שעשה חנוכה לבית המקדש. וירא השם אל שלמה בלילה, ויאמר לו, שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. אתה התפללת, אתה ביקשת, אני מקבל את התפילה שלך. ואז הוא אומר, הן עיצור השמיים ולא יהיה מטר, והן עצווה על חגיו לאכול הארץ, ואם אשלח דבר בעמי. זאת אומרת, כשאנשים לא הולכים לפי דרך השם, השם עוצר את השמיים, זאת אומרת, עוצר את הפרנסה של הבן אדם, כמו שהגמרא אומרת במסכת תענית, דף ב' עמוד ב' למעלה, גשמים היינו פרנסה. אם אין לך מרשרשים, אתה לא יכול לזוז. כתוב בגמרא במסכת פסחים בדף קי"ט, וגם בגמרא במסכת סנהדרין בדף קי"ד, שניהם בעמוד א'. אומרת הגמרא שם, מי דכתיב ואת כל היקום? אתה יודע מה הפירוש ואת כל היקום? אלא זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. וזה פירש הגאון רבי חיים פלאג'י את מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום בברכת אהבה, בברכת אהבה. מה אומרים בברכת אהבה? אומרים שם בסוף, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו. אומר רבי חיים פלאג'י, והוליכנו מהרה, איך אנחנו יכולים ללכת? על ידי שקוממיות ואת כל היקום, קוממיות מלשון יקום, והוליכנו מהרה קוממיות על ידי שיהיה לנו ממון, ממילא נוכל ללכת לארצנו. אבל אם לא יהיה לנו ממון, איך נוכל להגיע? איך נוכל לבנות בתים? איך נוכל לתעקרנים? אז אומר, הדבר הראשון, הנה עיצור השמיים לא יהיה מטר. הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את הבן אדם בתשובה, לא נותן לו מרשרשים. לכן הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קוף נון ה, לה הזן הצורבה מדרבנן דקמעניה. גמרא אומרת, אין עני יותר מן הכלב. ולא ראינו תלמיד חכם שהוא עני. איך יכול להיות? לא ראינו תלמידי חכמים עניים? התלמוד מלא. כמה חכמים היו עניים? הגמרא אומרת במסכת יומא, דף למדי עמוד ב', על הלל הזקן, איך שהיה עני מרוד, היה כולו מסתכר בטרפיק אחד, מטבע אחד. חצי היה מסתכר לביתו, חצי היה נותן לשומר לבית המדרש. והנה פעם אחת בתקופת טבת, היה שלגים, לא היה יכול לחטוב עצים, לא היה לו מה לאכול. עלה לבית המדרש. אתה אומר שאין תלמידי חכמים עניים? גמרא מסכת תענית, דף כ"ה עמוד א', הגמרא מספרת שם על מרד הרעד ישראל. מי הוא מרד הרעד ישראל שכתוב בתלמוד? גמרא בנידה בדף כ', אומרת הגמרא במסכת תענית כ"ה, זה רבי אלעזר בן פדת. הוא סתם רבי אלעזר של הגמרא. תמיד שלומדים בתלמוד צריך לדעת יש שני רבי אלעזר. יש רבי אלעזר בן שמוע, זה רבי אלעזר, תלמידו של רבי עקיבא, חברו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא מחמשת התלמידים של רבי עקיבא. הוא סתם רבי אלעזר של משנה, או רבי אלעזר של ברייתא. אבל רבי אלעזר של הגמרא, של התלמוד, זה רבי אלעזר בן פדת. הגמרא אומרת שהוא היה עני מרוד, והיה לו יום של תענית, לא היה לו מה לאכול, לקח שם חתיכת שום ואכל, התעלף. התעלף, ובאו חכמים לבקרו, ראו אותו פתאום צוחק, ראו גיץ של אש יוצא לו מהמצח, וכו'. אז מה אמר לו שם? אמר לו הקדוש, הוא בא לקדוש ברוך הוא בטענה, אמר לו ריבונו של העולם, עד מתי ככה אני סובל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אהפוך את כל העולם, יחזיר אותו לתוהו ובוהו, וכולי היי ואולי, אולי אתה תיבנה ותיברא בשעה של מזל של פרנסה? הנה אתה רואה שיש כאלה שהמזל שלהם מזל ביש. גם רבותינו הראשונים ככה היה. היו כאלה לא היה להם מה לאכול. הרב דפתי עליו השלום, כשהלך לבית המדרש, באותו ילד לקח את הנעליים של אבא שלו. זאת אומרת, הוא, מה המספר שלו? מה נעליים היה? 12, 13? לקח נעליים מידה של 40, 42. שחה בזה, שם שם עסקיות בשביל ללכת לבית המדרש. זה לא סתם. יש סיפור יפה בגמרא בירושלמי. בירושלמי במסכת ביקורים. בדף י' א', פרק ג', הלכה ג'. הירושלמי שם מספר מעשה שהיה בתלמידו של רבי יוחנן. רבי יוחנן האמורה היה ראש הרבנים בארץ ישראל. הוא היה השתייר נע משפירי את ירושלים, היה מהאנשים היפים שנשארו בירושלים. ואחר הגמרא כותבת במסכת ברכות בדף כ', גם בגמרא במסכת ברכות דף ה', גם בגמרא במסכת בבא מציעא בדף פי ד', ועוד. רבי יוחנן היה יפה תואר ויפה מראה, וגם זכה לשתי שולחנות. היה ראש ישיבה גדול. ככה הגמרא אומרת במסכת תענית, בדף כ"א עמוד א', מעשה היה בהלפה ורבי יוחנן, שהלפה ורבי יוחנן היו עניים, לא היה להם מה לאכול בהתחלה. אבל יצאו לסחורה, ורבי יוחנן היה יושב מתחת לכותל רעוע, מה שמעו את מלאכי השרת? רבי יוחנן שמע את מלאכי השרת אומרים, מה אלה הולכים לבזבז את הזמן שלהם? ילכו, ישבו, ילמדו, יהיה ראש ישיבה, ראש ישיבה מה היו עושים? גדלהו משל אחיו. ככה כתוב ברויות דפיות. כך רש"י מביא גם במסכת סוטה בדף מם, שאדם שהיה מתמנה להיות ראש ישיבה, היו ממנים אותו, היו מעשירים אותו. בזמנו, לפני שנים, כשבאתי לטבריה, הגיע אדם עשיר, אמר לי, תשמע, כבוד הרב, איפה אתה נותן שיעורים? אמרתי לו, בית הכנסת פלונית. אמר, תגיד, ואיפה עוד? כי לא שם. ואיפה עוד שם? אמר, תגיד, ואיפה אתה מתפלל בשבת? איפה אתה מתפלל ביום חול? אמרתי לו, בית הכנסת פלונית. הוא אומר, תשמע, למה אתה תהיה נודד? ממקום למקום. אני אבנה לך בית הכנסת, תהיה שם הרב, ותקבל מזכורת. אמרתי לו, בשביל מה אני צריך? עזוב אותי, אבו ג'ערס. קיצור, ישב עליי באמת כמה חודשים. כל מקום, איפה הוא יודע, אני נותן שיעור תורה, חודף אחריי. ובא עם האוטו השרד שלו, ומסיע לי. בוא, אני לוקח אותך. בקיצור, וגם נותן לי שלמונים, מפה ומשם, לוקח אותי מבית הכנסת לבית הכנסת, משיעור לשיעור. יום אחד אומר לי, תשמע, אני מצאתי מקום, אני משפץ אותו, בונה לך שם בית הכנסת. שלא בסדר, מה אני יכול לעשות? כמובן, התייעצתי עם בני ביתי, וככה ופה ושם, אבל היה לי קשה לסרב לדבר הזה. תשמע, אתה בחור צעיר, לא מזמן אתה רק התחלת, וכבר אנשים מציעים לך, בוא תהיה רב במשכורת. תגיד, כמה משכורת תיתן לי? הוא אומר, אני נותן לך 7,000 שקל משכורת. ככה אתה יכול ללמוד תורה בבית המדרש, אתה לא צריך כולל, אתה לא צריך כלום, תשב, תלמד תורה מבוקר עד ערב. אמרתי, וואי, השתבח שמו. אני רק מה, הסתפקתי אם זה בגלל שאני לומד תורה לשמה, או כשאני רוצה ללמוד תורה לשמה, או בגלל שאני, הקדוש ברוך הוא רוצה לשלם לי שכר בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לי. באמת לא ידעתי מה לעשות. ככה היה. טוב, באמת היה חודש תמוז, בנה בית הכנסת, כמה ימים לפני ראש השנה, עשינו כבר קביעת מזוזה. קביעת מזוזה, הגיע מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הגיע, הוא קבע שם את המזוזה, עשינו ערב יפה, וככה הכל עבר בשעה טובה מוצלחת. טוב, ראש השנה, מוכרים כיסאות, כולם קונים כיסאות, ברוך השם, יש כסף בקופה, הגיע סוף ראש השנה, אז ימים נוראים, אתה מקבל סכום, מה שסוכם על זה שאתה חזן. הוא אומר לי, תשמע, אתה כבר תקבל על מה שאנחנו סיכמנו גלובליה, על כל חודש, את השבע שלך. אז בשביל החזנות ניתן לך סכום מועט. טוב, שתקתי, כי סיכמנו, שתקתי. הגיע סוף חודש, באמת נתן לי 7,000 שקל. ככה היה חודש תשרה, ככה היה חודש חשוון, ככה היה חודש כסלב. כמדומני היה או חודשיים או שלושה, אני חושב שגם בכסלב נתן לי גם 7,000 שקל. כי הגיע כבר אחר כך חודש תבט, הוא אומר לי, תשמע הרב, אין כסף בקופה לשבע, אבל 5 אתה תקבל. טוב, 5, בראבו עלק, גם טוב. בסדר, אבל סיכמנו 7, ואתה נותן שיעורי תורה, ומרביץ תורה ברבים, וממקום למקום. אבל בסדר, אבל אם זה מה שהוא סיכם, 7, הוא צריך לעמוד בזה, אבל מה אפשר לעשות? אתה שותק את הפה, אתה צריך להוריד את הראש. הוא אומר, אל תדאג, יהיה כסף בקופה, אנחנו נביא לך. גם זה, כמה זמן החזיק אתם חושבים? גם, עד פסח. עד פסח היה. תבט, שבט, אדר. אדר, זה היה סכום. ניסן, אומר לי הרב, אין כסף בקופה, ירדנו ל-3,000. כמובן שמ-3,000 אתם יודעים לאיפה זה ירד. בסיוון כבר לא קיבלתי שקל. אתה מבין? אז זה, אנשים, למה סיפרתי לכם את זה? מה דיברנו? אז זה, הקדוש ברוך הוא, כשרוצה לתת לבן אדם, מה אומר פה בספר דברי הימים? הן העצור השמיים ולא יהיה מטר. הקדוש ברוך הוא, כשרוצה להביא לך משהו, אז הוא בודק אותך שמה. כשיש לך ממון, אתה עומד על הרגליים. עכשיו מה תגיד? אתם יודעים, אחר כך נשארתי באותו מקום, עוד 6 שנים, בלי לקבל שקל מאף בן אדם. בלי לקבל שקל. זאת, לא בטבריה, אתה לא היית בתחילת הסיפור. אתה מבין? אבל זה, כן. זה המצב, לא משנה השם, שלא יהיה זה. אתה מבין, המצב הוא שאתה, אנשים באים, יכולים להגיד לך, תשמע, אני אקנה לך, ונביא לך, ונעשה בשבילך, והכל. אבל פתאום, מה, מקבל פיק ברכיים, הוא היה אין כסף בקופה. בכלל, כל הכסף, סתם, אם כבר סיפרתי לכם, אתם יודעים מאיפה היה כסף בקופה? כל הכסף שהיה בקופה, כמעט רובו ככולו, היה מהתפילות של הימים הנוראים נכנס. כי אנשים אהבו אותי שמה, באו עשירים גדולים להתפלל, אז אחד קנה ב-5,000, 7,000, 10,000 שקל, קנו בסכומים ממש גדולים, 2,000. לא היה עליות של 100, 200, 500, הפטרת יונה, כמה רבו עליה. וכולה בית הכנסת לא גדולה, לא גדולה. אין הרבה מקומות ישיבה שמה. אבל באו אנשים מכובדים, וקנו, וזה, ואז הכסף נגמר, מה אתה חושב? זה, אין עצור השמיים ולא יהיה מטר. אז הקדוש ברוך הוא, הוליכנו מהרה קומיות לארצנו. כשיש לך ממון, אתה יכול לעמוד על הרגליים, אבל כשאין לך ממון, אין לך פול, מאיפה תעמוד על הרגליים? אז הדבר השני, ואין הצווה על חגב לאכול הארץ, ואם השלח דבר בעמי. אז גם חגבים, וגם גשמים, וגם דבר. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? איך אנחנו, מה הפתרון בשביל שאדם יזכה לתשובה ולא יצטרך את כל הדברים? אומר שלמה המלך, ויקנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים, ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. אז למה סיפרתי לכם, נזכרתי? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רציתי לספר לכם את הסיפור בתלמוד ירושלמי בביקורים פרק ג' על רבי יוחנן. אז רבי יוחנן, הוא היה, מה סיפרנו? שיש חכמים שהם זוכים לעשירות, ויש חכמים שזוכים שהשם ישמור, יש להם עניות. אז מה הגמרא אומרת בסוף מסכת שבת? לת עניא מכלבא. והגמרא אומרת שם, אין עני מן הכלב, לכן האוכל שורה לו במעיים שלושה ימים, אומרת הגמרא, לא ראינו צובה מדרבנן שאין לו מה לאכול. כוונה, שצובה מדרבנן, תלמיד חכם, תמיד יהיה מישהו, ערב שבת יגיד לו הרב, יש לך חלות, שם לו חלות, שם לו מצענבים, תודה. שם לו פה, שם לו שם. לא שהכוונה שתלמיד חכם יש לו בתים ויש לו דברים. היה עליו השלום רבי יעקב עדס, רבי יעקב חי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה דיין פה בירושלים. כל יום לפני שהיה הולך לבית הדין, היה קורא כל ספר התהילים. אתם יודעים מי היה משמש אותו? רבי יוסף שרגא, שיהיה בריא, הוא היה משמש אותו. הוא יודע עליו הרבה מאוד. הרבה מאוד חומר הוא יודע על גדולי ישראל. אז הוא סיפר לי זה גם. רבי יעקב עדס היה, והוא עליו השלום, שאלו אותו, למה אתה כל הזמן אתה בתעניות, כל הזמן אתה בסיגופים, אתה בן 60, נראה אתה בן 90. אמר, אני כל יום, שני וחמישי, כל השנה יושב בתענית, על הילדים שלי שילכו בדרך השם. מה זכה? היום משפחת עדס, מי לא מכיר משפחת עדס? כל העיר יש לך משפחת עדס, כולם בני תורה, כולם חכמים, כולם צאצאים של הרב. למה? הוא הסתגף והתענה עליהם, הוא בחר, הוא ביקש עליהם. והנה מספר התלמוד ירושלמי, שם במסכת ביקורים, פרק ג' הלכה ג'. מעשה היה ברבי יוחנן האמורה. ראש הרבנים פה בארץ ישראל, אמרנו חי בירושלים, היה משירד ירושלים, והיה חי בטבריה, והוא סידר גם את התלמוד ירושלמי. והנה, לכן הוא קרא לזה תלמוד ירושלמי, למה לא תלמוד טבריאני, אם זה יתחבר בטבריה? כמו תלמוד בבלי, תלמוד שיתחבר בבבל, גם זה היה מתאים, כיוון אחד רצה לחלוק כבוד לירושלים. הוא השתייר למשפירי ירושלים. אז עכשיו הסנדרין גלתה מירושלים, הלכה לטבריה, אז מה, שכחתי מירושלים? לא, תלמוד ירושלמי. גם כי כל חכמי טבריה, מאיפה מקורם היו? מירושלים. אז קרה, לא תלמוד ירושלמי. אני גם כשגרתי בטבריה, 9 שנים, מאיפה אתה? הייתי אומר להם, אני מירושלים. אני מירושלים. מהבוחרים, כן. אז זה ככה. אז מספר הירושלמי, מה עשה היה ברבי יוחנן, שהיה לו תלמיד אחד בשם רבי אבהו. רבי אבהו מפורסם. והיה לו עוד תלמיד אחד שקראו לו רבי שמעון בר ובא. בירושלמי יש קיצור. אז זה במקום רבי שמעון בר אבא, כתוב רבי שמעון בר ובא. יש כאן תלמוד ירושלמי, אם אפשר? ירושלמי זרעים ב'. אם אין פה, איך יכול להיות שאין פה? טוב, אז אני אספר לכם. מספר שם התלמוד ירושלמי, רבי אבהו היה ראש ישיבה בקיסריה. קיסריה, לא סתם חביבי. איפה? ליד הים, שם יש לך וילות. יום אחד בא מישהו בטבריה, אומר, תשמע, אנחנו רוצים לצדר לי 10 חבר'ה, תבוא, והולכים לעשות חנוכת בית, לאחד השמות די מפורסמים, אתם מכירים את השם שלו, לא נגיד את זה בציבור, אבל דמות מאוד מפורסמת מכל מיני עניינים. טוב, ותביא שופר איתך. טוב, אני לא הולך כל מיני דברים כאלה, אבל הוא אותו בן אדם שביקש ממני, היה לי עניין איתו הכרת הטוב. יש לך הכרת הטוב, אתה חייב ללכת. אין ברירה. הלכנו שמה, רק הבית שמה, שאלתי, תגיד, זה בית שלך? הוא אומר, לא, זה לא בית שלי. בית שלי אני בונה שמה, בשכונה ההיא. פה זה דירה לבינתיים שאני שוכר. תגיד, שאלתי עוד, כמה אתה מזכיר עוד? כמה אתה עולה לך לזכור? הוא אומר, זה בקטנה, הוא אומר לי, 35,000 סך הכל. 35,000 שקל בן אדם שוכר דירה. אבל מה זה דירה? זה בניין. מה זה דירה? זה בניין. אז זה קיסריה. רבי אבהו איפה היה? רבי אבהו בקיסרין. רבי שמעון ברבה איפה היה? בדמשק, מספר התלמוד ירושלמי. מרוב העניות שלו, אפילו בארץ ישראל, לא היה לו מקום. הלך שם בדמשק, עובד פקיד, מנסה לעשות משהו. אומר הירושלמי, אמר רבי אבהו, אותו חכם רבי שמעון ברבבה, לא היה חוכמה בעולם שלא היה מכיר. ולא זו בלבד, אלא הבנה שלו בענייני העולם הזה, פלא פלאות, מלבד שהיה גדול בתורה, היה לו הבנה פלאית ב... הוא יודע לראות, לקחת מרגליות, הוא יודע להגיד לך, זה המרגלית הזו שווה כך, זה היהלום הזה, ערכו כך. היה מבין גדול בתחום הבורסה, בתחום היהלומים, הוא מבין גדול בענייני היהלומים. עכשיו, כאלה אין הרבה. יחידים. סבא שלי כשבא לארץ, במה עבד? עבד ביהלומים. הוא סיפר לי. אומר, תשמע, היו באים אנשים כמו חול, רוצים לבוא, כשבקום המדינה אנשים באו לארץ, חיפשו כל העבודה שיש. אומר, שמעו, יש יהלומים, מי לא רוצה לבוא לעבוד ביהלומים? כולם רוצים לבוא לעבוד ביהלומים. הגמרא אומרת, אשרי מי שאומנותו בסם, אוי לו, מי שאומנותו בורסקי. כל אחד רוצה לעבוד ביהלומים. אז הוא אומר, אני הייתי, קיבלו אותי בהתחלה כפקיד, מי פקיד קיבלו כעובד, מי עובד קיבלו אותי כמנהל. סבא שלי סיפר לי. אומר, הוא בא פה, והיה עובד. הוא אומר, אתה יודע כמה אנשים היו עובדים בתור? הוא אומר, מאות אנשים. הוא אומר, כמה קיבלו מהם? לא כי לא היה צריך כוח אדם. הוא אומר, רוב האנשים לא מתאימים לעבוד ביהלומים בתחום הזאת. למה זה ללטש יהלום? אם אתה נגעת במקום מסוים והורדת את מה שלא היה צריך להוריד, הרסת את הכל. מה זה הרסת את הכל? אתה יכול להרוס אלפים. אתה יכול להרוס עשרות אלפי שקלים ברגע. אז זה לא נותנים לכל אחד לעבוד בזה. גם במחצר היהלומים שעובדים ביהלומים, זה לא כל אחד. כל מי שרוצה. זה כמו להבדיל, כמו ארכיאולוגיה. בארכיאולוגיה, גם כן, מי עובד בארכיאולוגיה? אלה שהם מומחים. הוא יודע בדיוק איפה לקחת את הפטיש, איפה להוריד, איפה לסטט. אני זוכר כשהתחילו בזמנו, לפני יותר מ-20 שנה, בקבר שמואל הנביא, בנבי סמואל, התחילו שם את החפירות. אז לא היה כלום. כשהתחילו לחפור שם, כל פעם אתה מגלה. פתאום כדחרס, פתאום מהתקופה הביזנטית, פתאום מתקופה ההיא, פתאום מהתקופת בית ראשון, בית שני. פתאום יש תקופות גם לפני בריאת העולם, גם כן, לפי דעתם, יש גם לפני 100,000 שנה ומיליון שנה, כל מיני שיבושים יש להם, שם מרחם. בקיצור, מספר ירושלמי, רבי יוחנן, היה לו תלמיד, רבי שמעון ברוך הוא, היה בדמשק, לא היה חוכמה שלא מכיר, ובפרט היה מבין גדול ביהלומים ובמרגליות. אומרת הגמרא בירושלמי, ואוכל לאכול לא היה לו. אז רבי אבהו כבר נהיה זקן. יום אחד, אמר לרבי יוחנן, אמר כבוד הרב, אתה יש לך כאלה תלמידים גדולים, רבי אבהו עצמו גם היה תלמיד של רבי יוחנן, ויש כאלה מהתלמידים שלך, אין להם מה לאכול, יושב לו תלמיד שם בדמשק, ואין לו מה לאכול, רבי שמעון בר רבבה. אבל מה אפשר לעשות? ככה התמזל המזל. דוגמה, למשל, בגמרא בברכות כ"ח עמוד א', דוגמה, למשל, באוריות דף יוד עמוד א', גם כן, אמר לו שמה, יש לך שני תלמידים שיודעים לספור כמה טיפות יש בים, ואין להם מה לאכול. יש כמה גמרות כאלה. אבל זה סיפור אחר. רבי אבהו הגיע לגיל זקנה. הגיע לגיל זקנה, כבר נהיה לו זקן לבן, היה צריך עזרה ברבנות העיר בקיסריה. כשיש רב עיר, בזמן שהוא כבר מתבגר, וכוחותיו לא במותניו, אז הוא צריך עזרה. אז הוא שלח מכתב איגרת לרבי שמעון בר אבא, ושם לו שמה שערות לבנות מהזקן שנפלו לו, ומהתספורת, לא זרק אותם, לקח, כך מספר ירושלמי, לקח שערות לבנות, שם לו אותם בתוך האיגרת, ושלח לו אותם לדמשק. רבי שמעון בר אבא פותח את האיגרת, רואה שמה שערות לבנות, ועושידו שערות לבנות. מה זה פה? לא היה לו מקום איפה לזרוק, הביא לי את זה, אולי הוא שומר, כמו אלה שסומרים את השערות שלהם בתוך הספרי קודש. שפקפקו בזה. אמר לו שמה, מספר הירושלמי, אמר לו, הבין, את הרמז, שמה הוא אומר לו? אני רוצה ממך, אני כבר זקן, אז אני רוצה שתבוא תהיה רב, ואם תהיה רב, מה הרב, מה עושים איתו? מעשירים אותו! וככה היה. שרבי שמעון בר אבא התמזל לו המזל, היה בדמשק, תראה, מרגלית, כמה חוכמה גדולה יש לו, אבל לא ידע איך לא לחכמים לחם, מזל. גם אדם צריך שיהיה לו מזל בחיים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד. תראה, נעילה, תראה, קל נדרה, שזה ספר חשוב מאוד, מי זוכה שיוציאו את הספר שלו? זה צריך מזל. יכול להיות שהספר ההוא יותר מעודר, יותר מדויק, אבל זה ככה התמזל. אז אומר הירושלמי על הפסוק הזה, ויקנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם, ויתפללו, ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים, ואני אשמע מן השמיים, ואסלח לחטאתם וירפא את ארצם. אומר התלמוד ירושלמי במסכת תענית, פרק ב' הלכה א', בדף ח'. וכך אומר הירושלמי גם דומה לזה במסכת סנהדרין, פרק י' הלכה ב', דף נ' א'. אומר הירושלמי בשני המקומות האלה מכאן למדנו, שאם נגזר על האדם גזרה, והוא רוצה לבטל את הגזרה הזו, מה הוא צריך לעשות? תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. איך למד את זה הירושלמי? מה הפסוק הזה? ואני אשמע מן השמה, ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם. והתפללו. מה צריך לעשות האדם? להתפלל לקדוש ברוך הוא. ויבקשו פניי, וישובו מדרכיהם הרעים. גם כן, אדם צריך לחזור בתשובה. אומר הירושלמי, מכאן למדנו, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזר. ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם, והתפללו, זאת תפילה. ויבקשו פניי זה צדקה. מאיפה למדנו שאדם יבקשו פניי זה צדקה? כתוב בפסוק, אני בצדק אחזה פניך. אחזה פניך. כתוב בגמרא בבבא בתרא בדף יוד, מרן הביא את זה להלכה, גם בהלכות תפילה, גם בהלכות צדקה. מרן בשולחן ערוך. שאדם קודם התפילה ייתן צדקה. אתם יודעים מה החידוש? מי אומר את ההלכה הזו? רבי אלעזר. ורבי אלעזר, מה הוא היה בגמרא בתענית בדף חפי עמוד א' אמרנו? היה עני, ובכל זאת הוא שהיה עני לא היה מתפלל תפילה לפני שהיה נותן צדקה לעני. זאת אומרת, תראה מפה מה זה, אני בצדק אחזה פניך, שזה נאמר לא רק בעשירים, זה בכל צדיק, בכל תלמיד חכם, לפי הפשט, לפי שולחן ערוך, זה אפילו גם לפני תפילת ערבית. לפי רבנו הארי, בערבית לא נותן, אלא אם כן בא גבאי וביקש ממנו. אם אני עושה סיבוב, אז גם נותן לו. אחר כך אומר, וישובו מדרכיהם הרעים, זאת תשובה. אם עשו כן, עשית תשובה, אז קודם כל אומר הירושלמי, תתפלל לקדוש ברוך הוא, שתיים, תעשה צדקה, שלוש, תעשה תשובה, אם עשית ככה, מה כתוב? ואני אשמע השמיים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. כי מה כתוב בפסוק הקודם אמרנו? שאיזה מכות הקדוש ברוך הוא נותן? דבר, והגב, הגבים וגשמים ועוצר את הגשמים. אז עכשיו ברגע שאתה עושה תשובה ותפילה וצדקה, אז ממנה מה אתה מקבל? אתה מבטל את הגזרה הקשה. אמר רבי אלעזר, וגם פה מי אומר את הממרה הזו? גם רבי אלעזר. ומי זה רבי אלעזר אמרנו? רבי אלעזר מרפדת, הוא אותו בעל ממרה. אמר רבי אלעזר, שלושה דברים מבטלים את הגזרה הקשה. כך מביא ירושלמי במסכת הענית, ולא זו בלבד, גם בתלמוד ירושלמי במסכת סנהדרין דף נון א', שם ירושלמי מספר סיפור שהוא דומה לבבלי, אבל שונה מהבבלי. יש לו כמה שינויי פרטים. הסיפור על חזקיהו וישעיהו בגמרא במסכת ברכות דף י' עמוד א' בבבלי, הוא מובא בתלמוד ירושלמי במסכת סנהדרין דף נון א' בשינוי לשון. מסופר בספר ישעיהו פרק למד ח', שם כתוב שישעיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לחזקיהו מלך יהודה, ובסוף, ותאמר לו, מת אתה. אתה הולך למות. אמר לו, מת אתה ולא תחיה, מת אתה לעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. למה? כי אתה לא עסקת בפריה ורבייה. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותה בתורה, זה, ואתם פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. היום אנשים שואלים אותך, וזה כל יום אתה נשאל בזה. כבוד הרב, אני יכול להרחיב את המשפחה, או ככה זה טוב לי. אחד שאל אותי אתמול, אם אני ארחיב את המשפחה, כולה שלושני ילדים, אם אני אביא ילד שלישי, יהיה עין הרע, הגיסים, הגיסות, יעשו עין, לא יעשו עין. אתה מבין? מה זה הדברים האלה? שתבח שמו, הגמרא אומרת ביבמות, שמה, בסמך ב', היו לו ילדים בילדותו, היו לו ילדים בזקנותו, היה מעשה רבה של הרם צובה, מהרם לבטון, רבנו מרדכי לבטון, היה מקובל עצום, ענק שבענקים. אי אפשר להבין כמה הגדולה שלו הייתה, יש לו שוט. ושם בהקדמה לשוט יש שם סיפור מבהיל. הרב היה נושק לגיל 80 ואשתו עליה השלום הלכה להביא את המשיח. אחרי 30 יום הרב רצה להתחתן. על פי יסודם של דברים, לא טוב להיות האדם להיות לבדו, עשה לו עזר כנגדו. לא טוב שהאדם הוא לבדו. לא טוב. היה עליו השלום פה בירושלים, היה הרב סלוטקי. מורבי סיפר לי, אתה זוכר אותו, נתן, היה בנהר שלום. הוא היה מהחזנים של הרב, של הרב שרעבי. הוא היה מקובל עצום. אחר כך היה מתפלל גם אצל חכם סלמן, מוצפי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נפטרה אשתו, התחתן פעם שנייה. היה בגיל 90 ומשהו, כמה ימים לפני ראש השנה, בא לחכם סלמן, אמר לו, כבוד הרב, איך אני, יש לי הציבור, אין לי אישה, תחפש לי אישה, אתה בן 90. מצאו לו, התחתן ערב ראש השנה, ראש השנה יכול להיות שליח ציבור. ברית, בן אדם מגיל 70. יש פה אחד בשכונה, מה אתה אומר? יש אחד פה בשכונת בית ישראל, אשכנזי, חסיד ברסלב, יש לו אוטו כזה של עשירים, הולך עם כיפה לבנה,
גם ביום חול, כיפה לבנה הזה, כמו שהרבר עלך, קטנה כזאת. הוא מוכר, לא זוכר את השם שלו. הוא יש לו יונים, יונים לצהבת, שלפני 30 שנה בירושלים, הוא אחראי על זה. מכירים אותו. הוא יום אחד, הוא לקח אותי טרמפ, מטבר על ירושלים. לא מזמן. היו לו שם ילדים קטנים. עכשיו, הוא כבר, עוד מעט בגיל 80, 78 הוא. אמר לי, אתה יודע מי זה הם מאחורה? אומר לי, אלו הבנים שלי. תראו מה? אומר, תראה, יש לי נינים ובנים באותו גיל. אמרתי לו, מה? אומר, אשתו הראשונה הלכה, אז הוא התחתן, לקח אישה צעירה, והיא הסכימה, יש לו ממון. והיו לו ילדים בילדותו, היו לו ילדים בזקנותו. אז היה סיפור מהרם לבטון, תשמעו סיפור מבהיל. היה בגיל 80, אז אמרו, עשו חדשות העיר. מה חדשות העיר? רב העיר מחפש אישה. היה שם אחד מנכבדי הקהילה, העריך את הרב. בא לביתו, בת 20. מירת שמיים, מידות טובות. תראי, את רוצה להתחתן עם רב העיר? רב העיר היה הולך בדרך, גויים מנשקים לו את הידיים. אנשים היו מנשקים לו את הידיים. איזה כבוד, איזה הערצה. חשבה, אבא, אני אתן לך תשובה. אחרי שלושה ימים אומרת, אבא, אני לא אכפת לי, אני מוכנה להיות שפחה של הרב גם. אבל מי אמר לי שיש התאמה? ומי אמר לי שהוא יחיה איתי לאורך ימים? לא רוצה להישאר אלמנה. טוב, הלך לרב, כבוד הרב, יש לי הצעה, הבת שלי מוכנה להתחתן עם הרב. אבל יש לה שאלה, תביא אותה. היא נכנסת, כולה רועדת, שבי, תרגעי. הכל בסדר. אני יודע השאלות שלך. אני מבטיח לך, שני ילדים יהיה לך ממני מינימום. ולא אמות מן העולם עד אחרי השבע ברכות של שניהם. אז תירגעי. כבוד הרב, אם אתה מבטיח לי, אין בעיה. אני הולכת על זה. והנה מרם לבטון, התחתן איתם. תוך שנה ילד ראשון, שנה שנייה ילד שני, השתבח שמו. היו לה שני ילדים. חריפי שכל, גדולים בתורה, ולבסוף גם יהיו חכמים, תלמידי חכמים גדולים בחלב. והנה הגיעה החתונה הראשונה, שנה אחרי התחתן הבן שלו השני, והיה בריא, כבר בגיל 102, 103, כבר ענק, בוגר. התחתן הילד השני, סיימו את השבע ברכות, אמר הרב לאשתו, תקראי לשני הבנים, עכשיו, עוד כמה דקות יציאת נשמה. קרא איתה.